פסקה ג'. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. התשובה היא פותחת פתחי בינה, כשם שהיא באה על ידי הבינה. טוב, אולי כדי להבין את זה נתחיל דווקא מהמשפט השני, שהוא ההסבר הפנימי למשפט הראשון. כשאנחנו מתבוננים, כמו שהזכרנו אתמול באחד השיעורים בתפילת 18, אז ידוע שהגמרא במסכת מגילה מבררת את הסדר שבברכות שבתפילת 18. אז הבקשה הראשונה, כידוע לנו, היא בקשת הדעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם חונן הדעת. והבקשה השנייה היא בקשת התשובה, ברכת התשובה, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך וכו', ואחזרנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אם כן, הגמרא מבררת מדוע ברכת הדעת קודמת לתשובה. מה המשמעות? אולי אני אלך רגע לקושיה אחרת. הגמרא גם שואלת מדוע, לפי לפחות אחת התשובות בגמרא, מדוע ברכת המבדיל בין קודש לחול שאנחנו אומרים במוצאי שבת, אתה חוננתנו, מדוע הברכה הזאת ממוקמת דווקא בברכת הדעת? אז אחת התשובות שהגמרא שם עונה, אם אין דעת, הבדלה מיני. כלומר, היכולת להבדיל בין דברים היא תוצאה של דעת. אותו דבר כאן, מה זה בעצם בינה? בינה, באופן פשוט, המילה בינה זה מלשון בין. כלומר, היכולת להבין מה בין זה לזה. מה זה להבין משהו? כשאני מחכים במשהו, אמרנו חוכמה בינה דעת. כשאני מחכים, חוכמה, זה ידיעת הדבר א'. כשאני מבין משהו, אז אני מנסה להעמיק את השורש של דבר א', כלומר, מה הסיבה שלו? הוא אומר לי גם את ההשלכות שלו, להבין דבר מתוך דבר. הוא אומר לי גם אני יודע לחלק בינו לבין דברים אחרים. כלומר, בעצם, יהיה נכון לומר באופן מאוד כללי, שהתכונה הזאת שנקראת בינה, יש לה בעצם, נקרא לזה באופן כללי, שלושה ממדים. ממד אחד, זה הבנת טעם הדבר, סיבת הדבר. יש הבדל בין להחכים לבין להבין. להחכים זה לדעת X, להבין זה לדעת את הסיבה של X, את השורש של X, את הטעם של X, את משהו עוד לפני X, שבגללו הגיע X לעולם. זה נקרא להבין משהו. ב', מתוך שאני מבין את השורש של הדבר, אז אני יודע גם לחלק בינו לבין דברים אחרים. כי אם אני מבין את הדבר, אם אני מחכים בדבר בחיצוניותו, אני לא מבין את שורשו, אז יכול להיות שאני לא יודע לחלק בינו לבין דבר אחר, כי הדבר אחר נראה לי דומה לו, אולי אפילו זהה לו. אבל אם אני אבין את שורש הדבר, את סיבת הדבר, את טעם הדבר, ממילא, אני אוכל לחלק בינו לבין דבר אחר. וג', אם אני מבין משהו, לא רק שאני יודע את שורשו, את סיבתו, ולא רק שאני יודע להבחין בינו לבין דבר אחר, אלא גם אני יודע להסיק את המסקנה שיוצאת ממנו. כי אם אני מבין את השורש, ויודע לחלק בינו לבין משהו אחר, ממילא אני יודע להסיק מסקנה. מה שנקרא בחזל, להבין דבר מתוך דבר. בכל אופן, ברכת הדעת היא הברכה הראשונה, ולענייננו לסוגיית הבינה, שהיא נקרא לזה שליש מרכזי בברכת הדעת, כי ברכת הדעת היא חוכמה, בינה ודעת. הבינה הזאת יש לה בעצם תפקיד עקרוני, שהוא היכולת להבין שורש דבר, ממילא לדעת לחלק בינו לבין דבר אחר, ממילא להסיק ממנו מסקנה. אומרת הגמרא, למה קדמה ברכת הבינה או ברכת הדעת לברכת התשובה? כי אי אפשר לעשות תשובה בלי בינה, בלי דעת. בואו נדבר בצורה פשוטה. תשובה זה לא עניין של איזה רגש מתפרץ. תשובה זה לא עניין של איזה התלהבות. תשובה זה עניין של חוכמה. תשובה זה עניין של בינה. תשובה זה עניין של דעת. ולכן ברכת הבינה קודמת לתשובה, כי אם לא תהיה בינה, לא תהיה תשובה. תהיה התלהבות, תהיה התפרצות, תהיה חד פעמיות, אבל לא יהיה סדר, לא יהיה רצף וכו'. לכן החלק האחרון של הפסקה הזו, התשובה היא פותחת פתחי בינה, תכף נדבר על זה, אבל החלק האחרון, כשם שהיא באה על ידי הבינה. התשובה חייבת לבוא על ידי בינה. התשובה לא יכולה לבוא, לא יכולה להופיע, בלי בינה. אז אומר הרב כאן, כשם שהתשובה באה על ידי בינה, ולכן הבינה קודמת לתשובה והיא תנאי לתשובה, ומלא, דרך אגב, בסוגריים, או שלא בסוגריים, יש בספר מאורות הראייה, על חגי תשרי, שנקרא ירח הרתני, אז יש שם מאמרים על תשובה. המאמר הראשון נקרא בספר דרכי תשובה. ושם הרב עומד בדיוק לנקודה הזאת. מהי דרך התשובה הרצויה? האם דרך התשובה הרצויה היא מהסיבה לתוצאה? מהפנים החוצה? כלומר, הנתון שהרב מקבל אותו, כפי דברי חכמים, שכל חטא הוא תוצאה של חוסר הכרה שכלית. כלומר, אם אני מכיר דבר באופן שכלי, באופן מוחלט, מזדהה איתו, ממילא הוא יהיה חי בתוכי, ממילא אני לא אחטא. אז אם חטאתי, זה כי הוא לא חי בתוכי. הוא לא חי בתוכי, כי לא הבנתי אותו מספיק. כי אם הייתי מבין אותו מספיק, לא הייתי חוטא. כמו הדוגמה הפשוטה שהזכרנו פעם, שהיא כמו שאדם לא קופץ לאש, מוחלט אצל אדם נורמלי לא לקפוץ לאש. זה מוחלט, זה קבוע. למה זה מוחלט? כי הוא יודע, באופן מוצק, שכלית, הוא מבין בהכרה שכלית באופן מוחלט לגמרי. שאם הוא יקפוץ לאש, הוא ייפגע. ולפעמים הפגיעה תהיה בלתי הפיכה. אז הוא לא מסתכן. אז בכל דבר שהוא ודאי מבחינת הבירור השכלי, הכרה השכלית, האמת השכלית, הוא לא יביא אותי לידי חטא. אז אם חטאתי, זה מראה שכנראה לא מבורר לי שכלית עד הסוף. אז אומר שם הרב, ברור שכל חטא מתחיל בחוסר הכרה שכלית. נשאלת השאלה, מה דרך התיקון? האם דרך התיקון זה מהסוף להתחלה? מהתוצאה לסיבה? מהחוץ פנימה? כלומר, מהמעשה אל השכל? ואז בעצם החזרה בתשובה היא תהיה תיקון המעשה גם לפני שהבנתי. או הפוך, או שדרך התיקון היא מהפנים החוצה. כלומר, מהסיבה לתוצאה. ואז בעצם התיקון הוא יתחיל מהשכל. אז שם הרב מדבר על שני המשלולים האלה, שהמאמר שם נקרא דרכי תשובה, מהי דרך התשובה, האם מלמעלה למטה, כלומר, מהשכל למעשה, או מלמטה למעלה, כלומר, מהמעשה לשכל. ואז אחת ההוכחות של הרב, שדרך התשובה, ואז הוא כותב ששתי הדרכים אין רצויות, אבל הדרך המקורית, היותר יסודית, היותר אמיתית, היותר שלמה, אחת ההוכחות של הרב, הדרך הזו היא מהשכל אל התשובה, ואחת הראיות של הרב זה בדיוק הנקודה הזו, שהרי ברכת הבינה, הדעת, קדמה לתשובה. עכשיו הרב כותב שרואים גם מסדר התפילה, וגם ממקורות בגמרא, וגם מההיגיון הפשוט, מאיפה רואים מסדר התפילה? הנה מפה, שהבינה קודמת לתשובה. כן, משה.
אני
חושב
שזה
שכל
הישר של כל אחד
מהשן, שזה ודאי
פוגע מזיק
וזה,
הוא ברור לכל אחד שמעשת ממה שהוא זה, הוא...
אתה מהשן?
אני
חושב שזה קטע גם שזה שלמרות שיש את השכל הישר שהוא לא זכר לזה, וזה אחד מה... שגם הידיעה של השכל הישר לא תמיד תביא אותו לעשות את זה. אתה מהשן? בעברי. בעברי. טוב, נגיד פלוני מהשן. לו יצבר ציור תיאורטי, שאדם שהיה מהשן סיגריה בשעה 4 ורבע, היה מת בשעה 4:20. וזה ודאות. הוא היה מעשן או לא?
לא היה מעשן.
אפשר לעשות ניסיון, בוא נשים רעל בסיגריה, נראה אם אדם יעשן. זה תיאוריה, תיאוריה, לא באמת.
אם כבודו מלכה לך, אז מעשנים. משרד הבריאות... על כל
חפיצה,
על כל סיגריה
כתוב,
זה
מסרטן, זה מבטן. נכון, רק הבעיה, שכל התוצאות של האישון, זה יבוא עוד שנה, 100 שנה, 300 שנה. אז בינתיים אני חי, אני לא מרגיש את התוצאות מיד, אז מה אכפת לי? אבל אם התוצאות היו מיידיות, אז אף אחד מאיתנו לא היה מלא על דעתו להשם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, מעריך אפו. אז זאת הבעיה. הבעיה זה לא... שאני לא מסוגל להתגבר על ההכרה השכלית. הבעיה שההכרה השכלית שלי היא לא מוצקת. היא לא מוצקה. וההכרה השכלית שלי לא מוצקה, כי אני לא רואה את ההשלכות עכשיו. אז, אבל אם הייתי רואה את ההשלכות עכשיו, אין אדם אחד נורמלי שהיה מעשן. אם הוא יודע שתוך 5 דקות חזרה שלו, הוא כבר לא יוכל לעשן יותר.
זה ללמד את כל אלה בדרך להרמנות. שיסתכלו כמה קופות...
ידידיה, לא צריך לשכנע אותה, אנחנו רוצים לדבר לעיקרון. כן, ברק. לא, כאן הרב מחדש, אנחנו תכף נראה כשנגיע לחצי הראשון של המשפט הזה. אבל קודם כל, המשפט השני. המשפט השני, החצי השני, שהתשובה לא יכולה להופיע בלי בינה. עכשיו, החצי הראשון של המשפט השני. ברגע שאדם הגיע לתשובה, אז זה דו סטרי, זה אור חוזר כזה. אז התשובה מעוררת בינה יותר, הייתי אומר, מתבוננת, מאשר הבינה שקדמה לתשובה. למה? וכאן אנחנו מגיעים למשפט הראשון. כי בעצם כשיש חטא באדם, כשאדם חוטא, זאת בעצם איזו חסימה בצנרת שלו. עכשיו, החסימה הזאת בצנרת, היא בכל התחומים של הצנרת שלו. אז אומר הרב, כל חטא, אדם חוטא, זה יגרום לו לאי הגעה לאישוב הדעת. כלומר, דעתו, א', בואו נדבר ברגע בצורה פשוטה, קודם כל, ההבנות השכליות שלו יהיו פחות מדויקות, וב', האם הדברים יתיישבו בדעתו, נגיד, אחרי שהוא כבר הבין, תחכים והבין, האם זה כבר יושב אצלו, האם זה כבר מחובר אליו, האם הוא מחובר לדבר הזה. אז חטא, כלומר, מעשה טכני, שלילי, שאדם עושה, המעשה הזה פוגע בכל המערכת, בכל הצנרת של האדם. אז זה פוגע בשכל שהוא יגיע אליו, שהוא לא יהיה מדויק, בהפנמה של השכל הזה שתהיה קשה לו, כאן הרב קורא לזה, זה מונע את יישוב הדעת. לכן חטא זה לא איזה מינוס בפנקס של אלוהים, או איזה מין פעולה טכנית מקולקלת. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת. אדם שלא שייך למהלך של תשובה, הוא לא שייך למהלך של בינה. אז מצד אחד הבינה היא תביא את התשובה, מצד שני התשובה היא פותחת שערי בינה. אז זה דו סטרי פה. הבינה תביא את התשובה, והתשובה תביא בינה יותר מפותחת, והבינה הזאת תביא תשובה יותר מפותחת. איפה זה מתחיל? אתה יודע מה? מה אכפת לי? לא יודעת. לא, איפה זה מתחיל חיובית, אנחנו מדברים. איפה זה מתחיל חיובית? לא יודע. את האמת זה לא רלוונטי, כי אם המסלול הזה הוא לא נגמר, אז זה משנה איפה התחלת. ברגע שאתה נמצא באיזה נקודה, אתה ממילא בינה תשובה תשובה בינה, בינה תשובה תשובה בינה, אתה כל הזמן חי במסלול הזה.
משתלב.
מה? כן, אבל ברגע, עוד פעם, למה היה חשוב לי להתחיל מהסוף? כדי להבין שהמהלך החיובי של התשובה הוא חייב להתחיל ממצב קודם, של בינה, של שכל, לא של התלהבות רגשית ולא של איזה סחף חברתי, אלא סדר שכלי. כפי שכותב הרמח"ל מסילת ישרים, עשרות עשרות פעמים. אחרי שהגענו למצב של תשובה מתוך הבינה, עכשיו זה לא משהו שהוא סטטי, אלא התשובה פותחת באדם תובנות חדשות. ההתבוננות שלו על הדברים היא יותר מתקדמת, היא יותר מדויקת. ואז עם אלה זה יפתח שערי תשובה חדשים. ואז עם אלה זה יפתח שערי בינה חדשים. למה? כי כשאדם חי חיים נכונים, אז הצינור פתוח. הצינור פתוח, אז יש כל הזמן תשובה. יש כל הזמן תשובה, יש כל הזמן בינה. יש כל הזמן בינה, יש כל הזמן עוד יותר תשובה. וכולי. אבל כשאדם חוטא, כשהצינור סתום, אז צריך לעשות תשובה. אז מה התשובה עושה? פותחת את הסתימה. איך היא תפתח את הסתימה? על ידי בינה. הוא אומר, כשהגיעה הבינה, תופיע התשובה יתרה. לכן כל חטא, עכשיו בואו נלך לפי הסדר. כל חטא, הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי העולם. אם כן, בואו רגע נדבר במושגים שלנו. חיסרון מעשי, הוא מונע הכרה שכלית ושייכות להכרה השכלית הזאת. הוא אומר, כשאדם מתקן, עושה תשובה, מתקן את החטא, ומלא זה פותח את שערי הבינה, את פתחי הבינה. זה פותח את פתחי הבינה גם במובן של ההבנה, וגם במובן של הקשר, של ההפנמה. וממילא גם זה ימשיך הלאה. אז התשובה היא פותחת פתחי הבינה שנסתמו על ידי החטא, כשם שאותה תשובה היא באה על ידי הבינה. בוא נגיד רגע את זה אחרת במילים מאוד מאוד פשוטות, בסדר? כל אחד מהיושבים פה שהגיע למכון מאיר, הייתה לו או בו איזושהי בינה בסיסית, אפילו ברמה ראשונה, לא משנה כרגע, בינה בסיסית שהביאה אותו למקום שנקרא מהלך של תשובה. כשהוא הגיע לפה, מהלך התשובה פתח לו פתחי בינה יותר מתקדמים, יותר מפותחים. וכן עלה עד אינסוף. אבל לא פתאום אני מצאתי את עצמי ברחוב המאירי 4. אלא הייתה איזושהי תובנה, אפילו מאוד ראשונה, מסיבות כאלה והפרעות חיוביות, להיות טובות, רעות, לא משנה כרגע. הייתה איזושהי תובנה ראשונה שהביאה אותי לנוע על המסלול של תשובה. המסלול של התשובה הזה התחיל לפתוח את הסתימות, ממילא התובנות שלי הולכות ומשתפרות. וממילא התשובה שלי הולכת ומשתפרת. וממילא התובנות הולכות ומתקדמות, וכו' וכו'. זה נכון או לא נכון? כל אחד מאיתנו מרגיש את זה על עצמו. כלומר, אם לא הייתה איזו בינה ראשונה, אפילו שהיא מאוד שטחית, לא הייתי פה. ברגע שהיא הופיעה, הופיעה התשובה. הופיעה התשובה, התחילו להיפתח הסתימות. נפתחו הסתימות, אז כבר אפשר להתקדם יותר גבוה. כן. הערת רזי
העולם, הכוונה בעצם, בעצם משאלה צפנית שאת בעצם
מבינה? נגיד את זה ככה, כן. רז זה הסוד, זה הטעם של הדבר, הסיבה של הדבר.
דיברנו אז על איזה פסקה שהיא בייחוד מדברת על עבירות בין אדם לחברו, בייחוד דיני ממונות.
כן.
אתה יכול להגיד בבקשה את זה?
כשלמדנו את זה? הזכרנו את זה? אז אני זוכר שהזכרנו את זה. אני חושב שעוד לא למדנו את זה, אלא זה היה...
דילגנו
נראה לי, כן. אבל למה זה קשור לעכשיו?
לא, זה
הסתימה. אתה אומר שהסתימה, אחת הסתימות המרכזיות זה דיני ממונות.
בסדר,
הרב שמעני.
דיברנו על
אדם
בין אדם לחברו, ובייחוד דיני ממונות. ואז הרב שם כתב בדגש על
דיני ממונות, כן, כן. והיה צריך ללמוד חושן משפט וכל זה. כן, כן, הזכרנו את זה. הנה, אורות התשובה פרק י' ג' פסקה ה'. פסקה ה'. פרק י' ג' פסקה ה'. טוב, אבל כאן, שם הדגש הוא קצת אחר. דרך אגב, או לא דרך אגב. תסתכלו רגע, אנחנו בפרק י' פסקה ג', נכון? תקפצו שנייה לפסקה ה'. פסקה שם היא פסקה נפלאה מאוד מאוד, חשובה מאוד מאוד, יש בה הרבה צדדים. כדומני שלמדנו את זה לפני יום כיפור או משהו כזה, אבל רק, ממש רק המשפט הראשון. פסקה ה', פרק י', הפרק שלנו, פרק י' פסקה ה'. תקפצו פסקה רגע. תדלגו על דלת, תגיעו ל'. כמה מטמטמותן העבירות את הדעת? המשפט הזה הוא לא משפט שהוא פשוט לעיכול. כמה מטמטמותן העבירות את הדעת? מה קשורה פעולה שלילית שאני עושה לתובנה השכלית שלי? להפנמה של התובנה השכלית שלי, לקשר שלי איתה. מה זה קשור? עכשיו אומר הרב יותר חמור מזה. כמה מטמטמותן העבירות את הדעת? אני עובר עבירה, זה מטמטם לי את הדעת. ונטמתם ונטמתם. נהפך למטומטמים. כלומר, סתומים. במובן של יש איזו סתימה בצינור, בצנרת. אז כמה מטמטמותן העבירות את הדעת? אז הייתי אומר בסדר. נגיד שהבנתי, למרות שעדיין לא הבנתי. הדעת שלי, בסדר. אומר הרב לא. בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור. אני עושה עבירה, הדעה של הציבור מטמטמת. הדעה של מנהיגי הציבור מטמטמת. ההחלטות הפוליטיות הכלל ישראליות יטומטמו בגלל העבירה שלי. יותר עמוק מזה אומר הרב. לא רק של הדעת ולא רק של הציבור, של הדור ושל התקופה. וואי וואי. עכשיו רגע, עכשיו אתה מיואש, נכון? עכשיו בוא תסתכל הפוך. עכשיו אדם שעושה תשובה.
של הציבור לא מסתכל.
אז הוא פותח את כל הצינורות. לא רק של עצמו, של הציבור, של הדור, של התקופה. אז שנגיע לשם נדבר על זה, אבל רק, זה קשור להמון דברים שלמדנו כבר, שהאדם הוא...
כמו שאמרת, הפעם...
התמצית.
בראש השנה עוברים גם משקלים כל אחד באופן אישי, וגם כעם, גם כן.
כן, אבל אני מציע בוא נשמור את הבור הזה לשם, למרות שנגענו בו, לאחדות הזאת, אבל הנה, אתה רואה? אתה רואה שכל חטא, הוא לא רק מונע את יישוב הדעת הנדרש אצל האדם, אצל הציבור, ולא רק אצל הציבור, אצל כל הדור, ולא רק אצל כל הדור, בכל התקופה. איזה אחריות. ומצד שני, איזה אחריות כשאדם חוזר בתשובה. אני לא רוצה להישמע מיסטי, וזה נשמע ילדותי לגמרי שעכשיו איך להגיד, אבל נגיד את זה ככה. אדם שעושה תשובה, הוא מזרים למציאות, נקרא לזה רסיסי תשובה. יוצאות ממנו, עפות ממנו, עפים ממנו אטומים של תשובה. אז האטומים האלה עפים במציאות, אז הם נוחתים איפשהו, אז זה משפיע. וכן חס ושלום לצד השני. כן.
דיברת על מעשה, שיש שתי דרכים לתשובה, ואחד מהם זה מעשה שקודם
להבנה.
מה זאת אומרת, איזה מציאות שאדם עושה מעשה בלי שקודם את
ההבנה? תשובה. אדם קמצן. תן צדקה, 10 פעמים. תתחיל אולי להיות קצת יותר נדיב. אחרי המעשים יימשכו הלבבות ויימשכו הדעות. יש כלל כזה בחזל, אחרי הפעולות יימשכו הלבבות. אחד הדברים הנפלאים, אני חושב שגם אמרנו את זה פה פעם, זה דבר עצום. שלפי ספר החינוך, הרי אנחנו לא מזמן עברנו את פסח, ועל פי ההלכה, מקורבן פסח אסור לאכול את הבשר שנמצא בעצמות, נכון? כתוב, ועצם לא תשברו בו. כלומר, שאנחנו אוכלים את קורבן הכבש, אז אסור, אז אנחנו אוכלים את הבשר שעל העצמות, אבל אסור לנו לשבור את העצמות ולאכול את הבשר שנמצא בפנים. והבשר שם הוא מאוד טעים, אומרים גם שהוא מאוד בריא, הבשר הזה. אומר ספר החינוך, למה? מה הבעיה? בואו נאכל גם את הבשר שבעצמות, זה טעים. זה בריא אפילו. אומר ספר החינוך, לא. זה הפעם, זאת הפעם הראשונה שבספר החינוך הוא מזכיר את הכלל של אחרי הפעולות נמשכו הלבבות. אומר בעל ספר החינוך, שדרך עניים לקבץ ולחפש אוכל בפחי זבל, והם לא אכלו בשר בבית, לא היה להם בשר בבית, אז מה הם עושים? הם הולכים לפחי הזבל, לוקחים את העצמות שאנשים זרקו, שוברים את העצמות, ואוכלים את הבשר שנמצא בפנים. אומר בעל ספר החינוך, וישראל בפסח בני מלאכים. איך אנחנו יכולים לאכול בשר שנמצא בעצמות כדרך עניים? ואז אומר ספר החינוך, ואל תתמה בני על שאלתך, וכי אחרי המעשים יש חול בבות, הוא מתחיל לתת שם דברים ארוכים. זאת הפעם הראשונה בחלק מהגרסאות מצוות עשה כף, לפי ספר החינוך. אז היות ונפש האדם היא אחת, ממילא פעולה תשפיע על דעה. לכן הדרך היותר נכונה ויותר שלמה זה להבין ואחר כך לעשות. מצד שני, עד שלא נבין, זה לא מה שאנחנו לא עושים. ומצד שלישי, יש אנשים שמסיבות כאלה ואחרות יתחילו בעשייה ונקווה שזה יעורר אותם להבנה. ומצד רביעי, אתה מאוד צודק, שיש כאן סכנה. יש כאן סכנה שהמעשה לא יביא את המחשבה, אלא יישאר כאקט טכני שעומד מבחוץ. זו בדיוק הבעיה. לכן הרב כותב שם באותו מאמר, שמהתפילה אתה רואה שבינה קדמה לתשובה.
יש מקום להגיד למישהו, אל תעשה את זה, אפילו דבר הכי בסיסי, בגלל שיכולת שאתה לא שם?
יש מצבים שבהם נצטרך לומר לאדם, כמובן צריך כתפיים רחבות בשביל דבר כזה, לא לעשות מעשה, אפילו אם הוא מעשה מצוותי, כי מההיכרות שלך את האדם, את המצב וכו', אתה יודע שהאדם הזה עוד לא נמצא במקום הפנימי הזה, שהתחלת המקום הפנימי הזה זה הכרה שכלית, ואתה, לפי ההיכרות שלך עם המצב, עם האדם, אתה יודע שאם הוא כן יעשה את זה, יצא שכרו בהפסדו. כן. מתי בחור בעל תשובה שמגיע למכון מאיר מתחיל להניח ציצית? להתעטף בציצית? ללכת עם ציצית?
איזה נזק זה עושה להם?
מה?
איזה נזק זה עושה להם?
מתי יהודי שנקרא חילוני שם פעם ראשונה כיפה על הראש? אתה יודע כמה אנשים שמו כיפה לפני הזמן ומאז היא לא נמצאת על הראש שלהם? אתה זה לא קושי אצלך, כי אתה, זה פשוט לך, כי גדלת ככה. יש אנשים שזה לא פשוט להם בכלל.
השאלה יש לי, כאילו, אוקיי, זה ממשך לזה גם, אז יש...
אבל עוד פעם, רק שנייה, אני רוצה שלא תצא כאן תקלה באינטרנט. כלומר, אתם מבינים מה אני אומר, אבל יכול להיות שבאינטרנט מי שישמע את זה מתי שהוא לא יבין את זה. זה לא שאנחנו עכשיו מבדרים על ההלכה, חס ושלום. רק צריך להיות חכם ולדעת את המטרה, ועל פי המטרה לפעול כרגע בהווה. משתדלים. אתן לך דוגמה שהיא לא הלכה. משתדלים. לפעמים אני מוצא את עצמי אומר לאדם שהוא יותר מדי העביר את השערות של הקוקו לזקן. יותר מדי מוקדם.
אתה לא יודעים,
הרבה
בעצמם לא יודעים מתי
מה נכון. אוקיי. רוצה לי כמה פעמים להגיד לבן אדם, לך תתגלה. באמת, לא משהו, הוא הקשיב למה שאמרתי, רק אני אמרתי. זה לא פשוט להגיד כל כך, כי ברגע שהוא גדל זקן, הוא בטוח שהוא זהו, הוא כבר... שינה פאזה. אני מסכים איתך, 100%. שכחתי את שמך. אורן, אני מסכים 100% עם מה שאתה אומר, רק מצד שני אסור לזלזל באותה שיטה או באותה מהאנשים, שזאת המקפצה הראשונה שלהם. אסור לזלזל בזה.
אני גם ראיתי תופעות שאנשים קרובים עליי, שזהו, כבר לא נשאר להם כלום, והם היו בתהליך הכי מדהים בחיים שלהם, ולא נשאר להם כלום, כי זה לא היה מבוסס, התהליך הזה לא היה מורגח.
100%. אני מסכים איתך, גם הרב קוק במאמר שהזכרנו מקודם, מסכים איתך. גם התפילה, גם אנשי כנסת הגדולה, בתוכם נביאים שתקנו תפילת 18, מסכימים איתך. קדמה בינה לתשובה. אם אין בינה, אין תשובה. ומצד שני, כשיש בינה, יש תשובה. וכשיש תשובה, יש בינה. אחד הדברים הכי מפתיעים שקורים לכל אחד מאיתנו, וזה מפתיע מאוד, שככל שאדם נכנס יותר פנימה בתהליך התשובה במובן העמוק שלו, הוא מתחיל להכיר יותר את עצמו. אפילו ברמה של בחירת מקצוע. שלכאורה זה לא קשור בכלל לבית המדרש. מה זה קשור? הנה, נפתחו שערי בינה, נפתח מסלול התשובה, הצינורות התחילו להיפתח, התשובה הזאת מעוררת לבינה חדשה. הבינה החדשה הזאת יש לה את הקרנות שלה, את ההשלכות שלה, והיא מביאה אותי לתובנות חדשות שלא ידעתי לפניכם. זאת עובדה. אי אפשר להתווכח על זה. נכון או לא? זאת עובדה. זה מה שכתוב פה בדיוק. כן.
יש אנשים שמגיעים למכון מהיר יותר בשביל תובנות ופחות בשביל תשובה, אבל אז זה הופך לתשובה.
נכון. זה גם נכון. צד שני, גם זה סכנה. זאת אומרת, יש אחד שהגיע אולי וחשב שהמקום הזה אמור לפתור לו 3,000 שאלות, ואחרי שהוא שאל שתי שאלות, הוא הבין שהעניין זה לא התשובות. אלא משהו אחר, הרבה יותר עמוק. לפני שנים, ניגש אליי פלוני, ממש, אז לא היה את המחשבים כמו שהיום, זה לפני הרבה שנים כבר, עם הדפים, עם הדפי המחשב האלה, המחוברים אחד לשני. יש את זה עוד? אתם זוכרים את הדפי המחשב האלה שמחוברים אחד לשני? שאתה מרים אותם כמו איזה... אז הוא ככה בא עם איזה פקטה כזאת, אז הוא בא עם איזה פקטה כזאת, סידר, לא יודע, מאות שאלות, זה היה משהו מדהים, מאות שאלות לפי נושאים ותתי נושאים, וזה, הוא בא לכאן, היה בטוח שזה... אז אני במקרה צריך לפגש איתו, ישבתי איתו 5 דקות, תוך 5 דקות הוא השתכנע שהבעיה זה בכלל לא השאלות שלו. אמרתי, תשמע, עבודה שעשית פה יפה מאוד, שמור את זה. אבל זה לא נקודה. הוא הסכים. לא הייתה לו בעיה עם השואה, ולא על מעמד האישה, ולא על השתלשלות תורה שבעל פה. כל זה לבושים. זה לא זה בכלל. טוב, בואו נקרא שוב, רק נסיים. נקרא שוב את הפסקה ונעצור. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי העולם. ולכן, סתימת הצנרת היא מהחטא, פתיחת הצנרת, התשובה. התשובה היא פותחת פתחי בינה, כשם שהיא באה על ידי הבינה. אז איפה אני נמצא עכשיו? בבינה. ומה יהיה בעזרת השם עוד דקה? תשובה. ומה יהיה עוד 10 שניות? בינה. ועוד 30 דקות? תשובה. אז איפה אני נמצא עכשיו? לא אכפת לי. זה מהלך אחד. טוב, אני ממש מתנצל בפני מי ששואל. אני לא יודע אם אני אוכל לענות על הכל. לגבי דביר ישראל מכפר מימון, השאלה שלך נדבל בפסקה ה'. לגבי השאלות של גבריאל, שלום גבריאל, איך אדם יודע שתשובתו התקבלה, או שתיקן את חטאו? טוב, יש כמה שאלות שאני לא רואה. טוב, בואו נשמור את זה אולי לפעם אחרת. מי אמר שאדם יודע? אדם צריך להיות בתשובה כל הזמן. טוב, שבת שלום.